פוסק מבוא לתפילה. כן. ובכן, התפילה כפי שאמרנו היא בנויה מבקשה. התפילה היא בקשה, וכל השאר איננו תפילה. יוצא לפי זה שמה שחז"ל מכוונים אליו כשהם מדברים על תפילה, הם מתכוונים לתפילת 18, עמידה, שהיא הבקשה. אבל יש בעיה שבתוך תפילת 18 יש עוד דברים שהם לא בקשה. בעצם התפילה מורכבת משלושה חלקים: הברכות הראשונות, האמצעיות והאחרונות. הברכות הראשונות הן תמיד שלושה, האחרונות תמיד שלושה. באמצע יש 12 שהן 13, ולפעמים יש רק אחת, לפעמים שלושה, אבל באופן עקרוני ככה המבנה. יש ברכות ראשונות ויש ברכות אחרונות, ובאמצע בקשה. מה עניינן של הברכות הראשונות והאחרונות? הראשונות נקראות ברכת השבח, ואחרונות ברכות ההודעה. והתלמוד אומר, זה לא יפה לבקש לפני שאתה משבח, וזה לא יפה לקבל בלי להודות. לכן יש גם שבח והודעה, אבל כל אלה הם צורך הבקשה בסופו של דבר. כך שאם אנחנו מסכמים, בסופו של דבר הכל מתרכז מסביב לעניין הבקשה. והשאלה היא, האם זה יפה לבקש בכלל? הוא נאמר ככה, בוודאי שלבקש על דברים חשובים וגדולים, גאולת העולם, גאולת עם ישראל, ועוד כמה דברים, רפואת החולים, זה דברים יפים וטובים. אבל ברגע שאני מבקש את הרפואה שלי, את הפרנסה שלי, את הגאולה שלי, יש בזה משהו אגואיסטי וקטן. אז אולי שם היה ראוי שלא לבקש. התשובה, שזה עצמו החידוש שיש בתפילה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מתעניין דווקא בצרכים הקטנים הפרטיים שלך. זה קידוש שמו הגדול, ששום דבר לא נעלם ממנו, ובכלל זה גם הדברים הקטנים. התפילה הכללית שעניינה שיתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ושיהיה תוספת אור אלוהי בעולם, התפילה הזאת, איך אומרים, היא מובנת מאליה, זה פשיטה. החידוש זה שהקדוש ברוך הוא מתעניין גם בדברים הקטנים הפרטיים שלך, זה בעצם העוצמה של התפילה היהודית, והיא באמת שונה מכל התפילות האחרות שמצאנו בעולם כולו. אצל שאר האומות אין פנייה אל הקדוש ברוך הוא כדי שיפתור את הבעיות הקטנות שלי. אצל עובדי עבודה זרה, פשיטה, לא פונים לקדוש ברוך הוא, אלא פונים אל האלים הזוטרים. כמו כן בנצרות, פשיטה, פונים אל הקדושים בשביל בקשות אישיות. ובאסלאם יש פנייה לקדוש ברוך הוא בשביל בקשות פרטיות, אבל בוודאי לא בתפילה הציבורית. בתפילה הציבורית זה נחשב לדבר מגונה, שהאדם פונה אל הבורא בשביל בקשתו האישית, אלא מחוץ למסלול אתה יכול גם להפנות בקשה אישית. מה?
אם באיזשהו מקום הרבה פעמים שאנחנו פונים לרבנים וצדיקים, איך לכוון את תפילתנו?
אני לא מבין את השאלה.
אנחנו הולכים לקברות של צדיקים.
אנחנו הולכים לקברות צדיקים, נכון. אז מה הבעיה?
אז אני אומר, התפתח שאנחנו מתפללים אל הצדיקים, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא.
התפתח שמתפללים אל הצדיקים, ולא לקדוש ברוך הוא. חס ושלום, חס וחלילה, וכי עלה בדעתך שעם ישראל עובדי עבודה זרה הם. הנח להם לישראל, בוודאי לא מתכוונים להתפלל אל המתים, שדבר זה הוא עבודה זרה ממש. לא יעלה על הדעת, כלל וכלל. איך אתה חושד בעם ישראל בדברים כאלה? ועדה שנפלים לקדוש ברוך הוא שם. כן. לפי זה התפילה היא דבר אידיאלי מאוד. כיוון שהיא מצליחה להכליל בקידוש שמו של הקדוש ברוך הוא גם דברים נמוכים ואינטרסנטיים, ונותנת להם ערך עליון. לדוגמה, יש לי כאב בטן, לא עליכם. אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך, שיפסיק הכאב הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לי? שיחב לך הבטן, מה אתה מבלבל לי, מה אתה מטריד אותי בשביל הכאב בטן שלך? קח תרופה, תאכל בריא, לא יודע מה. כן? כן, אבל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ימשיך הכאב בטן, אני לא אוכל, אני לא אוכל לתת שיעור. ואז מה אכפת לי? לא אוכל לתת שיעור, אז יש אנשים שמחכים לי, אפילו שילמו כסף על זה, והם לא יכולים לקבל את המגיע להם. שלא יקבלו. כן, אבל אם השיעור לא יינתן, אז תורתך לא תלמד. נו, ואז מה? אז היא לא תלמד. כן, אבל אז יהיה חלישות לכבוד שמך הגדול בעולם. לא חבל לך על זה ששמך מתחלל? בגלל שכואב לי הבטן? זה נכון. זה כבר אינטרס שלי, אומר ריבונו של עולם. כלומר, אני מבין שמה שכואב לך זה לא הבטן, כואב לך מה שכואב לי. אז אם זה ככה, אנחנו ביחד. אז לא יחב לך הבטן. כלומר, יש פה העלאה של בעיה פרטית לערך הכללי שלה. מובן? אוקיי. אז זה לא אינטרסנטי.
על פי שיטת חינוך כזאת, קשה בעצם להתחבר לפחות יותר כלליות. זאת אומרת, כל דבר הוא מתחיל ממני, ואם זה לא מתחיל ממני,
אני
אומר
גאולת עולם, או... לא, 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 סליחה, אני ממש לא מבין מה שאתה אומר. אתה אומר שלפי זה קשה להתחבר לברכות הכלליות? ההפך, ברכות הכלליות הן מובנות מאליהן. זה מובן מאליו שאנחנו רוצים קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא. החידוש הוא שהקדוש ברוך הוא מתעניין גם בבעיות הקטנות. גם. אבל בדיוק הפוך. מובן? בסדר. כן, בבקשה.
לפי מה שהרב הסביר, זה שמור לי ושמור לך.
לפי מה שאני אמרתי, זה שמור לי ואשמור לך.
מה שאני צריך, אבל זה בסוף יהיה שמך. בסוף זה ותן לי כסף שאני יכול לעבוד אותך. כל דבר זה...
נכון, נו אז מה? זה דווקא זה אידיאלי מאוד. למשל, זה כמו שכתוב במשל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום נקמת בני ישראל ואת המדיינים. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא נקמה שלי, זה בשבילכם אני עושה את זה. נקום נקמת בני ישראל. מה אומר משה? יחלצו מכם אנשים לצבא, לנקום נקמת השם במדיין. כלומר, זה לא בשבילנו, זה בשביל הקדוש ברוך הוא. כן? כי באמת הנקמה האישית יש בה גנאי. אבל אתה נוקם למען אידיאל, יש בזה ערך. ברור? אז ודאי, השמור לי הזה ושמור לך. הייתי אומר ככה, שמור לי כי אני רוצה לשמור לך. נאמר כך. כן, ודאי.
מי מבטיח לי שמה שאני מבקש הוא הגון? זאת אומרת, אני...
מי אומר לי, אתה שואל, שמה שאני מבקש הוא הגון? אולי דווקא אני אבקש דבר שלא כדאי שיענה.
כן, אולי בעתיד הוא יתברר כלא
נכון. או כי בעתיד יתברר כלא נכון.
או לא רצוי.
עד כאן שהשאלה? בסדר. תשובה, שאלה זו שאלנו אותה בתחילת הלימוד על התפילה. היית בשיעורים הראשונים? לא היית. מה?
זה 42 שאלות ששאלנו.
42 שאלות שאלנו? לא, 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 את כדי. אבל השאלה הזאת הייתה אחת השאלות הקרדינליות ששאלנו על מהות התפילה. מה, מה, אתה מבטר ככה? בוא נבדוק. יש כאלה שכן היו בשיעורים. מה ענינו?
זה
השיעור
שכולו השאלות.
אה?
זה השיעור שכולו השאלות.
כן, אבל מה הייתה התשובה אחר כך? יפה, הנה. אלא אדוני לך, שצריך בשביל זה להיות נביא. כלומר, אם אתה נביא, אתה יודע בוודאות מה חסר. נכון? אמת או לא?
כן.
ולכן הנביאים הם אלה שמתפללים. מי שלא נביא, יש לו באמת בעיה עם התפילה שלו. למשל, אני מבקש שהקדוש ברוך הוא ירפא אדם פלוני. מי אמר שזה טוב שיתרפא? אולי טוב שימות. נכון? אלא אנחנו מבקשים... רפא את פלוני בן פלונית, בתוך שאר חולי עמך ישראל. מה זה אומר? אנחנו מבקשים שהרפואה שאנחנו מבקשים עבור אותו אדם, לא תעמוד בסתירה לרפואת האומה. אתה איתי? אני מסביר, רגע, אני עונה על השאלה. אני אומר, אנחנו מבקשים שהחולה הזה יתרפא, בתוך שאר חולי עמך ישראל. מה זה בא לומר? אנחנו מבקשים שהרפואה שלו לא תסתור את רפואת האומה. כי אם בגלל רפואתו זה יזיק לאומה, עדיף שלא יתרפא. או, זה בעצם מה שמונח מאחורי הביטוי הזה. עכשיו זה יותר מובן לך? יפה. אני אבקש פרנסה, נו אז מה?
איך אתה אומר בתוך כלל זוכי עמו ישראל?
למה לא?
היום יום מבקשים
לקום מהיר. סליחה, יש לי שאלה לך. כשאנחנו מתפללים על פרנסה, איפה אנחנו עושים את זה? ברכת השנים, נכון? ברכת השנים אנחנו מבקשים ברך את העולם כולו וכו' וכו', נכון?
בתוך התפילה זה מסודר יפה. אני מדבר מחוץ לתפילה. כי אני יודע שיש הלכה לשים על מישהו, צריך להגיד בתוך עולם ישראל.
נכון.
אבל כשאנחנו אומרים, התרמות למכון מאיר ותן לאדם זה, אנחנו לא מוסיפים בתוך...
אתה אומר כשאנחנו מדברים על התרמות, אנחנו לא אומרים את זה. אז אולי גם את זה צריך
לעשות. אני לא שמעתי שהתרימו פה במכון מאיר ואמרו, בתוך כלל צורכי כל ישיבות ארץ ישראל.
לא אמרו ככה. טוב, אני קדמה, כי כש... אחד מתרפא, זה לא מפריע שהשני גם כן מתרפא. אבל כשמדובר על מוסדות... כן. כן, רק רגע. לפעמים נדמה לי שפשיטה הן דווקא הבקשות הקטנות האישיות אצל המון אנשים, ובקשות על הכלל הן נדירות כיום. ב', בערב שפינו את בית השלום מהקדושים ששאו בו, הרגשתי שחוצפה לבקש דברים אישיים, כי אלוהים כועס. אז צריך להחליט. האמירה הראשונה סותרת את האמירה השנייה שלך. צריך להחליט. אבל כתוב, בטל רצונך מפני רצונו. מה פירוש בטל? כלומר, להחליל, כמו בטל בשישים. כלומר, לבטל אין הכוונה להאפיס, להוריד מן המציאות. אלא לבטל הכוונה שתכלול את הרצון שלך בתוך רצונו. זה הכוונה בטל. כן.
אבל אמרנו קודם על נביא שהוא יכול להתפלל ביום הכיפורים, כהן גדול, מתפלל בקודש הקודשים, או שהוא אומר יהי רצון, על שלושה דברים, שזה על גשם ועל שלות הפני שחרות איתה.
נו? ולה יעדי עביד שולטן מדי בית יהודה.
כן, השלושה הדברים הללו, והוא מתפלל גם כן באופן שני, זאת אומרת, הוא אומר, אם משכונה, שתהיה קשומה.
כן, היא מגזר עליה, כן.
הוא לא משהו שאתה לדי להבין, אלא שלא תפל אישה, הוא מתפלל על תיקון עולם.
אתה שואל מדוע הכהן הגדול מתפלל בדרך שלילה. אם שכונה תהיה גשומה. א', בגלל שמדובר ביום הכיפורים, ביום שבו מזכירים את האבונות. אז רוצים לבטל את הגזרה. כלומר, אם הייתה גזרה לרעה, אז כך וכך.
אנחנו משנים.
כן.
וגם זה מהותה של התפילה בעצם. לשנות, אם יש דבר שהולך להיות לרעה.
גם. נו, מה עוד? מה השאלה השנייה?
באיזה מעמד? הוא מחליף נביא, הוא מחליף כלל...
אתה שואל, איך יכול... מכוח מה הכהן גדול מתפלל בעצם? מתי הוא מתפלל?
מתפלל בסדר העבודה.
מתי? באיזה שלב? באיזה שלב? אחרי שהוא עשה מה? מה השלב שבו הכהן מתפלל? זה מעניין השאלה. מה? סדר העבודה זה כל היום כולו. מה? מה, איזה כתורת? מה?
כתורת
שהוא שם במה?
בקודש הקודשים.
בקודש הקודשים. זאת אומרת, כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, דבר אחד שהוא עושה שם הוא מקטיר כתורת, ומה הוא עושה מיד אחר כך? מתוודא בקודש הקודשים? איפה אתה חי? נו, לא נכון. הוא יוצא מקודש הקודשים, ואז הוא מתפלל בהיכל, נכון? ככה הייתה תפילתו של כהן גדול והיותו בהיכל. זאת אומרת, הוא נכנס לקודש הקודשים, מקטיר כתורת, יוצא מקודש הקודשים ומתפלל. למה? רק כשהוא יוצא. אבל למה רק כשהוא יוצא? למה שהוא לא יתפלל בתוך קודש הקודשים או לפני?
קודש הקודשים כבר זה מצב מתוקן.
יפה, שני דברים. א', קודש הקודשים זה מצב מתוקן, שם אין מה להתפלל. אתה במצב עליון של עולם אידיאלי, בעולם אידיאלי אין תפילה. אז אם כן הוא צריך לחזור אל מצב של חיסרון. איפה מורגש החיסרון? במחיצה הראשונה מחוץ לקודש הקודשים, בהיכל. זה דבר ראשון. ב', למה הוא לא מתפלל לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, אלא דווקא אחרי שהוא יצא? כי שם הוא התנבא. ברור? זאת אומרת, זה כמו נבואה. אדם מגיע לקדוש ברוך הוא, זה כמו נבואה, לכן הוא יכול להתפלל.
הוא השיג את מדרגת הנבואה.
בדיוק, השיג את מדרגת הנבואה, הוא קרוב לה על כל פנים, ולכן הוא יכול לצאת. לצאת ולהתפלל, ברור? יש מקרה, אגב, שלא היה ככה. מסופר מסכת ברכות, תניה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת, לפני ולפנים, כלומר מדובר היה ביום הכיפורים מן הסתם, הוא היה כהן גדול, נכנס ביום הכיפורים, וראיתי הקטרי עלייה השם צבאות שהוא יושב על כיסא רם וניסה, ואמר לי, ישמעאל בני ברכני. ואמרתי לו, יהי רצון מלפניך שיגלו רחמך על מידותיך. זאת הייתה תפילה בעצם. ואיפה הייתה התפילה הזאת? בתוך קודש הקודשים, בניגוד להלכה. נכון? כולם מתפעלים מהברייתא הזאת. הברייתא הזאת היא בניגוד להלכה. כלומר, בתוך קודש הקודשים הייתה בעיה באותו יום. כלומר, זה הרב קוק מסביר בעניה, שהמצב של האומה היה כל כך נמוך, שהשכינה הייתה נמוכה, והשכינה הייתה צריכה את החיזוק של רבי ישמעאל. כן, זה מה שקורה, שהוא ישמעאל בני ברכני. כן. טוב. טוב, כן.
מה, באמת הוא היה צריך את
הברכה שלו של רבי ישמעאל, אתה שואל? התשובה היא שכן, שאם לא כן לא היה מבקש. איך הברכה של רבי ישמעאל פועלת? כי על ידי הברכה שלו יש תוספת רחמים בעולם. הרי מה הוא מברך? ישמעאל בני ברכני. ומה הוא מברך אותו? יהי רצון מלפניך שיגלו רחמך על מידותיך ותנהג עם בניך במידת הרחמים. ותיכנס לפנים משורת הדין. זה ברכה? זה כמו בקשה. אלא זאת המשכת רחמים, זה הברכה. בסדר? תוספת רחמים בעולם. טוב, אחרי כל ההקדמות היפות האלה, אנחנו יכולים כן לגשת אל הנוסח של תפילת 18. אנחנו כבר עסקנו בשיעור הקודם במילים אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. בעצם היה לפני שני שיעורים, נכון? שיעור שעבר דיברנו על סמיכת גאולה לתפילה. עכשיו אנחנו יכולים לגשת אל הברכה הראשונה. הברכה הראשונה מפותחת בשלוש מילים משמעותיות ביותר. ברוך אתה השם. מה המשמעות של המילה ברוך? יש הבחנה בין ברוך לבין מבורך. רק רגע. מבורך. מבורך הכוונה מי שמקבל ברכה. הוא מבורך, ברכו אותו. ברוך הכוונה שהוא בעצמו מקור של ברכה. כן, יש, כמו שאומרים על מישהו, שהוא רחום. מה פירוש רחום? שיש מאיתו רחמים. לא שמרחמים עליו. חנון, שיש מאיתו חנינה. לא שחונים אותו. נכון? אז ברוך, הכוונה שיש מאיתו ברכה. או כלשון רבי חיים מוולוז'ין, מקור הברכות. זה המשמעות של המילה ברוך. אז כשאני אומר ברוך, אני בעצם פותח צינורות. מלשון בריכה. כלומר, הבריכה נפתחת כדי ששפע יגיע אליה. זה המשמעות של המילה ברוך. אם היה בתקופתנו נביא או צדיק שביכולתו לגזור גזרות, האם היה גוזר על עם שלא ירד מטר למשל? ואילו אנו מתפללים בכל יום למטר ולא מגיע לנו? אני לא הבנתי בדיוק את השאלה. מישהו יכול לעזור לי?
אתה מסתמך על נביאים שלפני 2000 שנה.
אני באמת לא מבין את השאלה. אני חוזר על השאלה. אם היה בתקופתנו נביא או צדיק שביכולתו לגזור גזרות, האם היה גוזר על העם שלא ירד מטר למשל? ואילו אנו מתפללים בכל יום למטר ולא מגיע לנו? אני לא הבנתי את השאלה.
תפילה בעצם
נו.
עכשיו נביא, יכול לכאורה, כמו בכוח תפילה, בכוח הנבואה, לומר ירד מטר, לא ירד מטר.
נו.
אנחנו משתמשים בתחליף הזה, בוכים, רוצים גשם, לא ירד גשם. זאת אומרת, אם היה יום נביא, אני מביא גשם, אני מסדר עכשיו משקעים בעלי את הכנרת.
נו. אז השאלה היא, מדוע לא יורד גשם? זו שאלה יותר פשוטה, לא?
לא, אם נביא היה יכול לסדר היום גשם.
אם נביא היה יכול לסדר היום גשם, תלוי, אם התפילה שלו הייתה נענית או לא, מה? חוץ מזה, היה נביא שגזר שלא ירד גשם. היה אחד כזה, 3 שנים לא ירד גשם. האם התפילה היא כדברי יעקב אבינו, אם יהי אלוקים עמדי ושמרני, ונתן לי לחם לאכול, והיה השם לי. מאוד קשה לי להבין שאלות חידתיות. אני לא כל כך מפולפל. אם אפשר להגיד שאלות ברורות, אם נושא, נשא, מושא, יכול להיות מושא ישיר, מושא עקיף, אבל שיהיה ברור מה השאלה. לי מאוד מאוד קשה לעסוק בניחושים, בפענוחי חידות. אז בבקשה, גם השאלה הקודמת, גם השאלה הזאת, בבקשה, לשאול שאלות ברורות, אני לא יכול ככה לעבוד. כן, בבקשה.
אבל מה הכוונה במשפט ברוך הוא את השם המבורך? כלומר, תגידו ברוך על השם שהוא כבר מבורך?
אתה שואל, מה פירוש? בריחו את השם המבורך. זו שאלה יפה, אנחנו כעת לא עסוקים בזה, אנחנו עסוקים בלברר את המילים הראשונות, 3 המילים הראשונות של תפילת 18. הוא צודק בשאלה, אתה אומר.
השאלה שלי כבר במקום. אם אנחנו דברים בברוך, זה שם פה, ברוך השם מבורך, אם אנחנו נקרא את זה כבריחה, בריחה, מקור ברכה וכדומה, איך זה מסתדר עם המשפט הזה?
אם אני אמרתי שהשם הוא ברוך, איך אפשר גם להגיד שהוא מבורך? זאת השאלה. עכשיו יותר ברור. כלומר, אמרתי ברוך כדי להגיד לא מבורך. והנה, בריחו את השם המבורך. נכון? מה?
שיהיה סירקולציה.
שיהיה סירקולציה. תשובה. מסביר רבי חיים וולוז'ין, כשאומרים השם, בביטוי ברכו את השם מבורך, הכוונה לשפע הופעתו בעולם. לכן אנחנו מבקשים שהשפע הזה יתרבה. זה הכוונה. כשאב מתפלל על שלום בנו הקטן המוטל לפניו, למי כוחות הנפש להכליל את רפואתו לכלל ישראל בתוך הצרה הגדולה? וכי אנחנו ברמת דוד המלך? בוודאי, כי אם אנחנו לא מתפללים מתוך רפואת כלל ישראל, ייתכן גם שהבן לא יתרפא, אלא להפך, מתוך שהאדם רוצה את תיקון העולם מלכות שדי, אז במילא גם תפילתו על הבן היא נענית, בגלל ש... זה האינטרס גם של ריבונו של עולם. כמו שאנחנו אומרים, רפאנו, השם ונרפא, הושענו ונבשע, כי תהילתנו אתה. מה פירוש כי תהילתנו אתה? כי אנחנו רוצים להלל אותך, ואיך נהלל אותך אם החולה לא יתרפא? אז ברור, זה, כן, בהחלט זה אפשר. טוב, אז אנחנו היינו במילה ברוך. לפי דברי הרב, איך צריך להבין את הפסוק מפרשת תולדות, אורריך ארור ומברכך ברוך. כמות שהוא, שהעוררים אותך הם ארורים, והמברכים אותך הם ברוכים. נכון? אם אמרנו שברוך פירושו, מקור הברכות, המברכך, אז הם מקור הברכות, מה הבעיה? וגם הם מקור ברכה. הכוונה היא בשאלה, האם התפילה היא נדר כמו שנדר יעקב אבינו? זאת הייתה השאלה. לא, התפילה איננה נדר, התפילה היא בקשה. טוב, איפה היינו? ברוך. המילה השנייה, מה זה היה? אתה. מה פירוש המילה אתה? במילה אתה, לכאורה, כפי הבנתה הפשוטה, יש מידה של צמצום. אתה ולא אחר. אבל אני יכול להגיד אתה כשאני נוכח. הנוכחות כלפי האינסוף היא בלתי מובנת. נכון? אלא אם כן, כי הרי אני לא יכול לפנות אל האינסוף. אבל מה כן יכול להיות? שהאינסוף יפנה אליי. זה בהחלט אפשרי. הוא איננו מוגבל. לכן יש פנייה של האינסוף אליי, ואני יכול להתוודע אל הפנייה הזאת. ההתוודעות שלי אל העובדה שהאינסוף פונה אליי, נקראת בשם אתה. קודם כל, במובן מה אני טוען? בסדר. שההתוודעות שלי לכך שהאינסוף פונה אליי, נקראת בשם אתה. הבנת? טוב. עכשיו בואו נשאל על זה שאלה. למה? ככה. אבל מה המשמעות של המילה אתה? המילה אתה באה מפועל מסוים בעברית. מאיזה פועל? לאתות. שפירושו? לבוא. נכון? השם מסיני בא, ואתה מרבות קודש. מה זה אתה? בא. נכון? הוא אתה. אתה, פירושו, בא. שני קמצים. כן, מה בא והיה?
בדרך כלל זה פועל, זה קמץ ופתח,
לא? איזה פועל?
אין פעלים, כתב.
קמץ ופתח, אלא אם כן יש פה ה, נכון? בנה, איך אתה כותב בנה? קמץ, קמץ, נכון? אמר אתה כותב קמץ פתח, למה? כי התנועה היא סגורה, אבל בתנועה פתוחה אתה כותב קמץ, אתה מרחיב, מגדיל את התנועה. עד כמה שאני זוכר, נכון? עכשיו, אם כן, אתה, למשל, יאתיו חשמנים מני מצרים, שובו אתיו, כי פחד פחדתי ויאתייני, ואשר יגורתי בא לי, אם כן, ויאתייני, בא לי, נכון? אם כן, אתה פירושו לבוא. מזה נגזר הביטוי, הכינוי, אתה, שאנחנו משתמשים, בשיר למשל, אני אתה והוא ורוני הקנגורו, אז מאתה בא אתה. כן. מה זה הדגש הזה בתו? זה ההכפלה. כלומר, אתה בא, ולכן אני גם יכול לבוא אליך. לא, מה שכתוב בתפילה זה דווקא מה שכתוב למטה. כן. הכינוי בגוף שני זה אתה. כן? דיינו, פתח. דגש חזק וקמס, וזה בא מהפועל אתה, שהיא קמץ קמץ. שאלתי הייתה, אם היה בתקופתנו נביא לאור המצב המדיני, האם היה גוזר שלא ירד מטר? זאת השאלה. בסדר, עכשיו זה יותר ברור. את רואה, אפשר פשוט לשאול בצורה פשוטה. טוב, התשובה היא שאני לא יודע. שכחתי לשאול את הנביא הבוקר. טוב, איך אומר הרב שטיינזלץ, יותר קל להיות היסטוריון מנביא. אז זה המעולה אתה, אתה זה ההתוודאות אל העובדה שאתה בא אליי. ברוך מקור הברכות, אתה הבא אליי. כן, לפי זה התפילה היא פתיחה, היא פתיחה של הנפש. אני נפתח אל השפע שבא אליי, ברוך אתה. כן. נכון, נכון, נכון. האמת היא מבחינה דקדוקית, מבחינה פילולוגית, זה בא בגלל נון, הנון שנפלה. כן? בערבית, איך אומרים אתה בערבית? אנטה. נכון? או את אומרים אנט. כן? או אנטי, כן? אז, אבל... זה בסדר. אגב, זה כי זה עברית ולא ערבית.
אבל יש דגש, זאת אומרת, הייתה חסרה פה, חסרה פה.
אז אתה יכול להגיד אתת. אתת. זה גם יכול לדגש, הכפלה של התו. גם זה יכול להיות. חוץ מזה שיכול להיות גם שזה בא מאנת, אז מה? לא סוף העולם. זה כמו שלמשל אתה רואה בתורה, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לו כוח הזאת. יש רק בעיה אחת, שמבחינה פילולוגית המילה אישה לא באה מהמילה איש. נכון? המילה אישה, איך כותבים אותה?
א'
שין ה'. ואיך מנקדים? דגש בשין. מאיפה בא הדגש הזה? במקום עוד שנפלה, נכון? אז אם תגיד שזה היוד שנפלה, היוד של איש שנפלה ונעשתה דגש, זה דבר נדיר ביותר. מעולם לא שמענו שיוד מוחלפת בדגש. אלא מלשון אשש. אשש זה בסיס. או מלשון אנש. כן? אנשים. אז אינשה. נכון? אנש, אינשה. בגלל שאתה אומר אנשים. אז אם כן, יש נון שנפלה. אז איך האדם הראשון שלא יודע דקדוק אומר, לזאת עיקרי אישה כי מאיש לו כוח הזאת? כי זה בכלל לא משנה מאיפה זה בא. מה שמעניין אותנו זה התוצאה, שורה התחתונה. שורה התחתונה, אישה, היא נשמעת כנקבה של איש. מובן? אז גם פה, אתה, לא אכפת לי שזה בא מערבית אנטה. מה שאכפת לי זה השורה התחתונה, זה בא מהמילה אתה. כן. כי בתת בודה אסוציאטיבי, העברי, אתה בא מאתה. כן.
בעצם כל הברוך אתה, זה בעצם גוף שלישי, לא
באמת
גוף שני.
לפי זה אתה אומר, ברוך אתה, זה גוף שלישי, לא גוף שני, לא להפך, זה גוף ראשון. זה פעולה בקרבי. אני נפתח.
אני עכשיו אומר ברוך אתה, אבל מה אני מתכוון?
ברוך אתה, מקור הברכות הבא אליי. מה הבעיה בזה? אז זה גוף ראשון.
ברוך, לא,
זה גוף ראשון.
אני פונה אליו, למה?
לא, לא פונה, אני לא פונה אליו, הוא פונה אליי.
אבל אני עכשיו, אז מה היחס הזה בתפילה?
משהו כזה. וזה עצמו פותח שערים, פותח צינורות. יש פה שאלה. כשהקדוש ברוך הוא נענה לתפילה, כמובן שנהלל את שמו כפי שענה הרב, אך מה קורה כשהתשובה איננה חיובית? כיצד יהלל אב שכזה את שם השם, וכי אנחנו ברמת דוד המלך? בוודאי, יש אפילו מה שנקרא צידוק הדין, לא? נכון? יש צידוק הדין. וזה דבר שנהגו בו כל ישראל. אז כנראה שזה אפשרי. כן. מה?
נביאים שתקנו את התפילות, תקנו את זה מזמן. איך אפשר להיות בטוח שזה גם נכון להיום?
אתה אומר, נביאים שתקנו, תקנו תפילות לפי זמנם. איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שזה נכון גם לימינו?
יכול שאם היה נביא היום מחבר תפילה אחרת.
יכול שאם היה נביא היום היה מחבר תפילה אחרת. נאמר ככה, כל זמן שהדברים שהנביאים אמרו לבקש עדיין חסרים, אז כנראה שצריך. כן? מה שהנביאים אמרו צריך לבקש דעת. כל זמן שנדעו דעת צריך לבקש. בישהו תשובה, סליחה, גאולה, רפואה, פרנסה, בניין ירושלים, כל הדברים האלה חסרים. ברגע שהדברים האלה יפסיקו להיות חסרים, אז אנחנו נשנה את הטקסט של התפילה. לשוב לארצנו. כשנגמור להביא את אחרון היהודים מארצות הנחר, אנחנו נשנה את הנוסח של התפילה. נכון? בינתיים אנחנו לא משנים, למרות שלפעמים יש באמת חשק לעשות כמה דברים כאלה. מה זאת אומרת? מה שזה אומר?
לא, לא, לא. משהו כזה,
אם יש חשק, כן, משל, אתה אומר, יוליכנו קוממיות לארצנו, משל, אתה אומר, יהי רצון שתבנה בית המקדש, נו, זה בטלנות, תבנה אתה, ואמרנו, מה אתה צריך להטריד את הקדוש ברוך הוא? כן, שתעלינו לארצנו ונקריב לפניך קורבן, אתה מדבר, אתה פה, למה אתה לא מקריב? יש בזה בעיה, אבל אנחנו לא נעשה דברים כאלה, כי אנחנו לא רוצים לגרום לפילוגים. כמו כן, גם למשל, זה שאנחנו עדיין אומרים ברכה שלישית, פרשה שלישית של קריאת שמה. למרות שלפי פשט הסוגיה בגמרא מסרת ברכות, היינו צריכים להפסיק את זה. אבל יש לנו מספיק בעיות גם ככה, הלל של יום העצמאות, תראה כמה בעיות יש. אז איפה היינו? ברוך אתה, מקור הברכות, הבא אליי. השם. מה זה השם? י' כ' ו' כ'. אתה אומר שאי אפשר להגדיר, אז למה אתה משתמש במילים שאתה לא יודע את משמעותן? לא, אתה לא, אתה אמרת שאי אפשר. כלומר, אתה כבר קובע שאי אפשר להגדיר. זה לא אלוהים, זה השם. אלוהים, אני לא יודע, אני עוד לא הגעתי לחלק הזה של התפילה. אני בינתיים בהשם. מה פירוש השם? מידת הרחמים. מידת הרחמים. אז למה צריך מידת הרחמים בתפילה? כי זה בדיוק מה שאני בא לבקש. אני בא לבקש שינוי. יש דבר שחסר, ושינוי המצב זה מידת הרחמים. לכן אני פונה דווקא, ילידת החיים, אז אם כן, ברוך אתה השם, נסכם, מקור הברכות, הבא אליי במידת הרחמים.
זה כמו הצהרה עצמית
בלילה. זה לא הצהרה עצמית, זה פתיחה עצמית. אני נפתח אל שפע הבא ממרומים. הצהרה, הכוונה, אני מצהיר שזה כך, שכך אני מאמין. אבל זה לא פועל במציאות. מה שאין כן כאן, התפילה היא המשכה.
אבל בסופו של דבר, אני לא אומר, כאילו, זה לא שזה אני פונה לאלוהים, אני פשוט אומר לעצמי, מי זה אותו ברוך, מי זה אותו אלוהים שעכשיו אני בא
ו... אני לא פונה אלוהים, אלוהים פונה אליי.
אני אף לא הבנתי מה העניין שהתפילה, כאילו, פשוט את אותם ערכים שצריך להשנים בך, תפנים אותם בך, בלי שום קשר עכשיו, שלוש פעמים ביום אתה צריך לדבר עם אלוהים, לא יודע. או שאנחנו
שאתם לדבר. זה לא זה ולא זה. זה לא שאני מדבר עם אלוהים, וזה לא שאני מצהיר לעצמי. אלא זה דבר פשוט, אני לא מבין למה אתה לא מקשיב למה שאני אומר. זה, לא, לא, אתה פשוט אומר, כי אני אומר משהו, ואתה אומר כל פעם משהו אחר, כאילו שלא אמרתי את זה. אמרתי, זה הקדוש ברוך הוא שפונה אליי. כיוון שהוא פונה אליי, אני צריך לתת לו לעבור. אז אני נפתח אל השפע העליון הזה.
הוא פונה רק בשלוש זמנים ביום?
נכון. הוא פונה אליי בשלושת הזמנים האלה ביום, שאני נותן לו לעבור. כמו שפעם שאלו את הרבי מקוצק, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הוא אמר, איפה שנותנים לו להיכנס. אבל אתה לא מתפלל כל היום. המילה השלישית היא שם אדנות. מדוע שם אדנות הוא ברבים ולא ביחיד? כלומר, מדוע איננו מנוקד בחיריק תחת האות נון? תשובה, המילה השלישית איננה שם אדנות. המילה השלישית היא שם הוויה, י' כ' ו' כ'. נכון? ברוך אתה, י' כ' ו' כ'. רק כשאנחנו לא מבטאים את זה, במקום להגיד שם הוויה, שאסור לנו לאומרו, אנחנו אומרים שם אדנות. אבל המילה השלישית היא לא אדנות. בניגוד לפסוק שבו אנחנו פותחים את תפילת העמידה, אדוני שפתי תפתח, ששם אנחנו כן אומרים שם אדנות, בתפילת 18 אנחנו אומרים שם הוויה. רק כשאומרים אותו בתור שם אדנות. כן. אף על פי כן, השאלה מדוע לא אומרים אדוני, אלא אומרים בקמץ, היא כן שאלה. נכון? תשובת הרמב״ם בספר מורה נבוכים, שזה כינוי של מלכות. המלכים מדברים בלשון רבים. כן, בבקשה. נכון.
כי אם הוא פונה אליי, אז אני צריך לדעת שהוא פונה אליי, ואז אני מתחיל לדבר. אבל מתי שנכנס לשתית לחומר, השם ספדלי תפתח, זה לא פונה אליי, אני מתחיל להצהיר. זה לא אותו דבר.
שאתה נכנס, לא הבנתי, אתה נכנס לשטיבלך, ומה אתה אומר? אתה אומר, השם שוודאי תפתח.
אז פתאום אתה, אופ, פתאום הקדוש ברוך הוא מולי. אז זה לא שום פנה אליי, אני פניתי
אליי. יש פה ספר עולת ראייה של הרפוק. הוא אומר כך. התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההיעלם אל הגילוי. כלומר, יש תפילה מתמדת. הנשמה כל הזמן עסוקה בתפילה. אבל זה נסתר. ושלוש פעמים ביום אני פותח את הברז ונותן ללחץ הזה להשתחרר. בסדר? להתפשט על כל כוחות החיים. נכון. אין התפילה באה כתיקונה, כי מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלא היא עפה ומתרפקת על דודה בלו שום הפסק כלל. אלא שבשעת התפילה המעשית, הרי התפילה הנשמתית התדירית היא מתגלה בפועל. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה שהיא מדמה לשושנה. הפותחת את עליה הנעים לקראת הטל, או נוכח קרני השמש המופיעים עליה באורה. ולכן הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, אמר רבי יוחנן. בסדר? כן.
איפה זה הרב
מופיע? זה בענייני תפילה, בתחילת ענייני תפילה שבתחילת עולת ראייה. זה עמוד י' א', בדיפוי הראשון. כן.
הרב הסביר שאלוהים זה מידת דין.
אני לא הסברתי שאלוהים זה מידת הדין. אתה מייחס אליי דברים שאני לא אמרתי. בשיעור אחר, כן. שאלוהים זה מידת הדין, כן. כלומר, למה שלא נתפלל אל אלוהים? מדוע נתפלל אל השם? זו השאלה שלך. כי אם זה אלוהים, אתה לא צריך תפילה. מה שדין זה דין, זה כבר נגזר גם בלעדיך.
אבל התפילה מטרתה כדי לעורר, היא שונת אותנו.
לא, לא. התפילה היא איננה באה לעורר אותנו, היא באה לשנות את העולם. נכון. נו, אז מה?
אז בשביל זה צריך לתפילה. אז יש את החיסון הזה כדי שנתפלל ונשתנה. ואז נבקש שזה מידת דין, כי זה נצרך.
לא צריך לבקש מידת הדין. מידת הדין קיימת גם לי שתבקש. זה נתון, מידת הדין. בסדר? כן.
כאשר הנביא לוקח תפילה, אומר תפילה, אז הוא יודע שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. ולכן, הכיוון הוא שקודם כל הוא פנה אליי, ואני אחר כך, אני יודע שהוא פנה.
נו.
אנחנו היום לא יודעים את הדבר הזה. שאם זה לא הצהרה, אז מאיפה
הגיע? איך אנחנו יודעים שהשם פונה אלינו? זו השאלה שלך?
כן.
תשובה. תפילות, אבות תקנום. כלומר, האבות חצרו, כלומר, שבילים שדרכם מתגלה התפילה. אברהם תיקן תפילת שחרית. מה פירוש תיקן תפילת שחרית? הוא תיקן בעולם את האפשרות שבשחרית ניפגש עם ריבונו של עולם. בסדר? כלומר, זה חצוב. אנחנו משתמשים במנהרות שנחצבו על ידי אברהם אבינו. סידר את זה. עכשיו כתוב, The page cannot be displayed. כלומר, זה הלך האינטרנט. כן? כלומר, חזאה, יפה. טוב, יפה. כן, בבקשה.
בהלכה שיש צדיק שמתפעל לכם, כמו שאב אמר, שצריך... צריך X, צריך Y, צריך אותך. אותו סליק שמתפלל, אז למה הוא מתפלל?
כי הרב אמר, אז למה הוא מתפלל? כלומר, הצדיקים הם מתפללים כדי שתהיה מידת רחמים, כדי שיהיה שינוי מן הדין. על הדין לא צריך להתפלל, כי הדין קיים.
רגע, אבל אז יש לי
שאלה. אנחנו מתפללים.
אז יש לי שאלה.
כן.
כי הרי הדין זה מה שמגיע להתקבל. ויש הרבה חסרונות שרואים.
אני לא הבנתי מה שאתה אומר. הדין הוא למשל שפלוני צריך להיות בייסורים. זה מידת הדין, נגיד. והוא מתפלל כדי שיפסיקו הייסורים. מה הוא מבקש? מידת הרחמים.
בכל
בטענה ובקשה שלא מגיע את הלשון לעם או שמגיע
משהו כאן שהעם
יקבל בוא נגיד בבקשה שכן מגיע מן הדין לא הצדיקים לא מתפללים בגלל שמגיע מן הדין אלא הם מבקשים מידת הרחמים כי מה שמגיע מן הדין כבר ניתן
ובכל מקרה אפילו נשימה זה הרחמים
אפילו נשימה זה רחמים לא, לא, לא אנחנו לא מתפללים שננשום אז הנשימה זה לא רחמים, הנשימה זה דין. אבל על זה אנחנו לא מתפללים. עצם הקיום הוא חסד, זה נכון, אבל אנחנו לא מתפללים על זה. אנחנו אף פעם לא מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו קיום. על עצם בריאת העולם, אנחנו לא מבקשים שהקדוש ברוך הוא יברא את העולם. זה הוא לא שאל אותך. מודה זה לא תפילה, זה הכרה, זה הצהרה.
נתוני הפתיחה לא הוגנים.
נתוני הפתיחה לא הוגנים. למה?
כי
התחיל
עם
דת הדין. כי התחיל עם דת הדין, מה יש?
לא.
מה לא הוגן בזה?
תן את הכל ישר.
מה לא הוגן בזה? מה לא הוגן בזה? מה זה השטויות האלה?
צריך לבקש את הרחמים מהדין. שיהיה מאוזן.
אבל אתה צריך שתהיה סיבה לרחמים.
אבל
מההתחלה, בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהתחלה מידת הדין.
נו, אז מה?
אז ערב את מידת הרחמים.
נו, אז מה השאלה בכלל?
השאלה שלי, כאילו, תראה אותך לא טובים.
אז נתיני הפתיחה לא טובים, לא הוגנים, לא הבנתי את הבעיה בכלל, אז מה?
מה זה אז מה?
על מה אתה מקשה? אתה מקשה על התפילה עכשיו? על מה?
על התפילה. למה אני צריך להתחיל ולכתחילה לבקש דבר, רחמים שהוא קרוב מידת הדין?
בגלל שנתוני הפתיחה עם דין, לכן צריך תפילה של רחמים. למה מה? אני לא מבין.
למה מידת הדין?
למה נתוני הפתיחה עם מידת הדין? כי זה טוב לעמוד בדין.
מה טוב לעמוד? שכל אחד מה יגיד לך?
כי זה כל אחד, זה טוב לעמוד בדין. ודאי. הרי הלוואי ואנחנו נעמוד בדין. הרי מה, סליחה, אבל מה אומרים? רע שאין העולם מתקיים, שיתף. אבל מה זה רע שלנו? זה בדיעבד. הרבה יותר טוב הדין. כלומר, אם אפשר לעמוד בדין, זה מצוין. אתה... אז אתה מצדיק את הקיום שלך. מה הבעיה בזה? להצדיק את הקיום, אין לך דבר יותר טוב מזה. מה, אתה מעדיף להיות חייב לבנק או להיות בלי חובות?
אני מעדיף להיות עם פלוס.
אתה מעדיף להיות עם פלוס, עוד יותר טוב, נכון? כן. לעמוד בדין פירושו להצדיק את הקיום. זאת אומרת שאני בקיומי מראה שהיה טוב וכדאי לברוא אותי. זה נקרא לעמוד בדין. כדי לדעת הדבר כזה, כדי להגיע לזה, אני צריך לדעת למה נבראתי, ואני צריך גם זמן כדי לקנות את ההצדקה הזאת, נכון? זאת אומרת, הזמן שאני צריך נקרא רחמים. מלשון רחם. רחם זה המקום שבו נותנים לי זמן, כדי שאוכל להתקדם. בסדר? כפי שאמרנו כמה פעמים, בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. המחשבה הזאת לברוא את העולם, איזה מידה זאת? זה חסד, נכון? בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה חסד. הוא רצה, אבל הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, כי זה החסד היותר עליון שהעולם יעמוד בדין. בסדר? אבל ראה שבינתיים העולם לא יכול להתקיים, נתן לו זמן, קוראים לזה רחמים, כדי שהעולם יוכל להתקיים לעמוד בדין. ואז יהיה החסד העליון. חסד, דין, רחמים. ובדעת, חדרים ימלאו. חסד, דין, רחמים. חדרים ימלאו. חלילה שהמסקנה היא הדין. צריך חסד, דין, ומתוך כך רחמים. לא חסד, רחמים, ואחר כך דין, חלילה. תחשוב טוב. כן. לא אמרתי שום דבר על ראשי תיבות. נו.
הרב מציין שלברוא את העולם במידת הדין זה יותר טוב. הסיבה זה ממה ש... מה זה הכי זה במידת
הדין? כן, לא יודע. כן. מה?
למה אנחנו בעצם מבקשים דברים שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו?
יפה. יפה, אתה שואל פה שאלה יפה, למה לא לעשות, למה להתפלל על דברים שאנחנו יכולים לעשות לעצמי? אדם רוצה רפואה, לך לרופא, רוצה פרנסה, לך תעבוד, רוצה בניית ירושלים, לך תבנה, מה? בית המקדש, תבנה, כן, בשביל מה כל התפילות האלה, נכון? אז תלך לרופא טוב, מה זה הסיפור הזה? מה זה הבטלנות הזאת, כן? זאת השאלה. כן, השאלה של יוחאי, ומדוע לומר שהתפילה היא בעצם שייכת לזמן הגלות, כשאנחנו משותקים ולא יכולים לעשות כלום, אז מתפללים. אבל כשאפשר לעשות, מה אתה מתפלל? השאלה היא טובה? שאלה מעולה, יפה. התשובה, לא יודע אם התשובה מעולה, אבל השאלה הייתה מעולה לכבודים. התשובה היא שאנחנו מעוניינים לחבר את העשייה שלנו לאידיאלים. כלומר, אנחנו רוצים להירפא, לא בשביל שטוב לנו להיות בריאים, אלא למען כבוד שמו. ולכן אנחנו מחברים את הרצון שלנו אל הרצון שלו. מובן? אותו דבר. לא, בניין בית המקדש יכול להיות בגלל שאני מעוניין במרכז פולקלורי תרבותי. כי כל זה צורך אנושי שיהיה מרכז פולחני. מובן? כן.
בן אדם צריך להתפלל,
וכל הקדוש ברוך הוא יעשה
את כל הדברים.
אתה אומר כך, אם אני לא קיבלתי הקדמות, הנוסח של התפילה מראה שיכול על בטלנות. כלומר, אני לא צריך לעשות כלום, ריבונו של עולם יעשה. רק צריך להתפלל וזה יעשה. ככה משתמע מנוסח התפילה. יש בזה משהו. וזה צריך לתת שיעורים בנוסף לתפילה. כנראה. כן. למה אני מתכוון כשאני אומר המשכה? זה כמו שלמשל, יש לך מעיין, בחקלאות, אתה יודע, ערבית, אתה חופר תעלה, ואז המעיין משקה שם, זה נקרא המשכה. כלומר, אני מתוודע לשפע, לחפץ של הקדוש ברוך הוא ששפעו יתגלה, ואז הוא מתגלה. אני פותח את, את המסתמים שבהכרה שלי. זה נקרא ברוך אתה השם. טוב, בואו נמשיך. מה פירוש אלוהינו? מנת הדין, ודאי שזה מנת הדין. אבל מי זה נו שבאלוהינו? אנחנו. מי זה אנחנו? עם ישראל שבדור הזה. נכון? איך אני יודע? ויהיה להמשך. ואלוהי אבותינו. אז אם ככה, כשאמרתי נו, אין הכוונה לאבותינו, אלא רק לנו. מה?
איך אתה אומר את זה ביחיד ולא
ברבים? אלוהי. אם אני רוצה ביחיד, הייתי אומר אלוהי. אבל אני אומר את זה בשון רבים, אלוהי, נו. נכון, אז מה השאלה? למה לא? אבל אני שואל, מי כלול בתוך הנו של אלוהי נו? התשובה היא, בני ישראל שבדור הזה. בסדר? והראיה זה המשך. אלוהי אבותינו. משמע שאבותינו זה לא כלול בנו שבאלוהינו. עד כאן ברור? שאלה, מי הם אבותינו? אל תפחדו.
כולם בדור הקודם.
אברהם, יצחק ויעקב? אם זה היה נכון, אם זה היה נכון, אז היה צריך לי, אז זה לא מובן מדוע יש המשך, אלו אברהם, אלו יצחק ואלו יעקב, הרי כבר כללת את זה באבותינו. מכאן, שאבותינו זה לא אברהם, יצחק ויעקב. אלא כפי שאומרים פה כל הצדיקים שקראו את החוברת, או שהיו בשיעורים, אבותינו, הכוונה, אבא שלי וסבא שלי וסבא רבא שלי, עד אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, כל שרשרת הדורות זה אבותינו. תדע? עכשיו, למה להתחיל בסדר הזה? אני הייתי מתחיל קודם כל באברהם, יצחק ויעקב, ואחרי זה, בדברים יותר פרטיים, אבותינו ואחר כך אלוהינו. נכון? אלא בגלל שאין האדם יכול לגשת אל מושגים כלליים, אם לא מתוך החוט הפרטי הקושר אותו למושגים הכלליים. ומה שקושר אותי, מה שקושר אותי לאברהם, יצחק ויעקב, זה שרשרת הדורות, שביני לבין אברהם יצחק ויעקב. לכל אחד יש אבא שלו, סבא שלו וכו' וכו'. אותו דבר כשמשה היה בסנה. ויאמר אנוכי אלוהי
אביך.
אביך. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מי זה אביך אצל משה? אמרם. ואומרים חז"ל, דיבר עמו בקול של אמרם. כלומר, משה שמע את הקול של אמרם אביו, זה היה אלוהי אביך. אחר כך אלוהי אברהם, יצחק ואלוהי יעקב. מדוע? כי הקול של אמרם היה החוט שקשר את משה לכנסת ישראל. כי חוץ מזה הוא גדל בבית פרעה. אחר כך היה במדיין. מה קושר אותו אל האומה? רק הקול הזה. לכן צריך קודם כל לפנות דרך החוויה המיידית. מה קושר אותי? מהן החוויות המייסדות בנפש שלי שגורמות לי בסופו של דבר להתקשר לאברהם, יצחק ויעקב. אז זה כולל גם זמירות שבת וכל מיני דברים כאלה. כן.
אז לכאורה, איך גר יכול להתפלל?
איך גר יכול להתפלל? יפה! שאלה זו שאל רבי אברהם, לא סליחה, רבי עובדיה הגר את הרמב״ם. נכון? בתשובת, בשאלה המפורסמת, ששאל רבי עובדיה את הרמב״ם. הוא שאל אותו האם הוא יכול להגיד אלו אבותינו. נכון. 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 זה השאלה ששאל רבי עובדיה הגר את הרמב״ם. אני לא מבין בכלל למה זה לא טוב מה שהתחלתי להגיד, שאתה מקשה על זה קושיה. בסדר. אז רבי עובדיה הגר, שהיה גר, כפי ששמו מורה עליו, שקראו לו רבי עובדיה הגר, לא הגר, אלא הגר. כן? כמו שיש כאלה שאומרים שהגר מהמבורג, איך קוראים לו המבורגר, והוא גר מסטרסבורג, אז זה סטרסבורגר וכו'. אז רבי עובדיה הגר שאל את הרמב״ם, האם הוא יכול להגיד אלוהינו ולא אבותינו? אמר לו הרמב״ם, כן, אתה יכול. אגב, זה בנוי על יסוד הירושלמי. משום ש... וזה בניגוד למשנה, אגב. זה ברייתא ובניגוד למשנה. משום שאנחנו, בגלל שאברהם הוא אביהם של כל הגרים. יוצא לפי זה שבזהות של אברהם יש משהו שהוא בבחינת אבותינו לגרים. לכן הוא יכול להתפלל. כך נפסק להלכה. על יסוד ברייתא שבירושלמי ובניגוד למשנה במסכת ביקורים, עד כאן להיום. שלום.